אנחנו בעניין הזה פונים אל חבר הכנסת השר לשעבר, יולי אדלשטיין, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ושבוע טוב, אבי.
יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, עוד מעט נעסוק בענייני ביטחון, הוועדה שאתה עומד בראשה, גם עכשיו מסתיים דיון אצל ראש הממשלה, נדבר על זה עוד מעט, אבל רגע אחד ככה לעשות סדר למאזינים שלנו לגבי עמדתך באשר לרפורמה המשפטית. אנחנו שומעים אותך לצידם של השרים גמליאל ודיכטר ואקוניס וחברי כנסת נוספים. בתקשורת קוראים לזה מרד בליכוד, האומנם?
לא, אני לא חושב שזה מרד. אני חושב שדווקא זה משקף את מה שאנחנו כולנו הכרנו כליכוד במשך עשרות שנים. אני אגיד לך את האמת, בתקופה האחרונה לצערי הייתי צריך לראות בתקשורת שיש הצעה כזאת והצעה אחרת בנוסח כזה בנוסח אחר, אבל מישהו שם וטו ומישהו לא מסכים ומישהו מאיים לפרוש מן הקואליציה. ואני אמרתי בקול מאוד ברור, ואני שמח שבאמת שהיו עוד כמה חברים שבצורה זו או אחרת אמרו דברים דומים, העידן הזה נגמר. מי שרוצה את הקול שלי ומי שרוצה את התמיכה שלי יצטרך לתאם איתי את הדברים מאלף עד תו.
במבט לאחור, לא היה חכם לקבל את הפשרה שהציע נשיא המדינה לפני 4 חודשים או 3 חודשים? היה בה ביטול עילת הסבירות, היה בה חוק גיוס בלי פסקת התגברות, היה בה שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים בצורה מאוזנת, כמו שראש הממשלה אמר רק בשבוע שעבר שזו אולי תהיה התוכנית. אולי טעות שלכם בקואליציה, הייתם מקבלים את זה אז בהסכמה עם האופוזיציה, זה היה עובר, הכל היה רגוע.
יכול להיות, למרות שאני חייב לומר לך שאפילו לטעמי הפשרה שהוצעה אז הייתה, איך אני אגיד את זה, מינימליסטית, אבל בהחלט יכולנו לא לדחות אותה על הסף, אלא לקיים סביבה איזשהו דיון, ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות ממה שאנחנו רואים כרגע. ולא צריך להזכיר לך, אבי, אתה זוכר את זה מצוין, שאני דווקא הייתי הראשון שדחף לאיזושהי הידברות, וחבל מאוד, חבל מאוד שהידברות הסתיימה כפי שהסתיימה, ודרך אגב כאן מי שפרש בסופו של דבר הייתה לאו דווקא קואליציה, אלא גם של לפיד, ללא כל סיבה אמיתית, וכרגע אנחנו נצטרך באמת לקחת את האחריות על עצמנו.
חבר הכנסת, שאני מי כמוך יודע שאנשים מטפסים על עצים מאוד מאוד גבוהים, ואז מישהו אחר מעלים את כל הסולמות, הם נשארים שם למעלה מאוד גבוה. נדמה שראשי האופוזיציה פשוט לא יודעים איך לרדת מהלחץ שמופעל עליהם מהשטח, מהמחאה, מגורמים קיצוניים. ומי שמתפשר או מי שנכנע זה אתם בקואליציה, אומרים אוקיי, אם ככה אנחנו עושים, חושבים מחדש.
לא, 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 אני לא נכנע לאף אחד, ודרך אגב אני חושב שצריך לקחת בחשבון, ואמרתי את זה גם לחברים באופוזיציה, צריך לקחת בחשבון, אמרתי את זה אז, אבל עכשיו גם יש הוכחה, שאסור לשכוח חשבון פשוט. בקואליציה יש רוב. ולכן מה שגרם באמת גם לי וגם אני בטוח לרבים מחבריי לתמוך חד משמעית בחוק עילת הסבירות, למרות שאני אומר לך, אין לי שום בעיה מהותית עם החוק הזה, כן? אין לי בעיה מהותית, אבל מה שליקד פה 64 אצבעות, זה גם הפרישה הזאת של לפיד וגנץ, וגם ההתנהגות האלימה והבוטה של הגרעין הקיצוני של המוחים, אני לא אומר של כולם, יש אנשים טובים, הגונים, יוצאים לרחוב, מלמדים עם איזשהו שלט, זה בסדר. אבל חסימות כבישים, וניסיון לחסום את נדבק, ואלימות, וכולל ניפוץ שמשות אפילו במכוניות, הדברים האלה, בדי שכשאני רואה אותם, אני אומר, אם אתם חושבים שאנחנו ניכנע לו, זה לא ניכנע לו. לכן, מה שאני אומר זה דבר אחר לגמרי. גם לא נכנע לאף אחד, וגם לא אומר שהכל מותנה רק בהסכמה של האופוזיציה. אני אומר שאת הדברים צריך להביא בצורה אחראית, מתונה, רצינית, להעביר מסר מאוד ברור שאנחנו יוצאים עם חקיקה שמאוד מאוד מחושבת, מאוד חשבנו עליה ולא עשינו מה שעשינו בעצם לפני חצי שנה, בצורה, אתה יודע, ממש חובבנית. ואני חושב שהדבר הזה הוא יהיה מסר מאוד ברור, וגם דרך אגב אז לאופוזיציה יהיה הרבה יותר קשה להסביר למה הם לא תומכים במשהו שנגיד אנחנו באמת מביאים בנוסח מאוד מינימלי.
זה לא שדבריך צריכים תרגום, חבר הכנסת דלשטיין, אתה מדבר בעברית ראותה, אבל תרשה לי לתרגם רגע במשפט קצר את מה שאתה אומר לנו כאן. יריב לוין לא יחליט לבד. כל חוק יובא לאישור כל חברי הליכוד, לדיון, להתייעצות. אם נסכים, נתמוך בו. אם לא נסכים, הוא יישאר לבד.
קודם כל, זה תמיד מה שהיה בליכוד, אין בזה חידוש. לצערי, דווקא המציאות של החודש האחרון, או התקופה האחרונה, היא החידוש. דבר שני, אני אומר, כן, נכון, החוק, ודאי חוקים בסדר גודל כזה, אשר זה די אבי, בוא, אני לא רוצה לדבר כאילו אני עכשיו מרצה איזו הרצאה באוניברסיטה, בוא נהיה פרקטיים. בימי רביעי מביאים כל מיני חקיקה פרטית, ויש שם כל מיני חוקים, ואני חבר בקואליציה, אני בא, לוחץ על הכפתור ויורד חזרה לחדר. בסדר, זה חוק, קריאה טרונית, יש עוד דרך ארוכה, כל חבר כנסת חשוב לו משהו אחר, יש אינטרסים קואליציונים, זה בסדר. אבל כשמביאים חוקים בסדר גודל כזה, שיש להם באמת פוטנציאל נפיץ מאוד, ואנחנו בעצמנו אומרים שאלה חוקים היסטוריים, להביא אותם בצורה כזאת שאתה יודע, כמו שאמרתי, שאני קורא בפושים של עיתונאי זה או אחר, שמישהו החליט לשים וטו, מישהו איים לפרוש, ואני אפילו לא יודע על מה מדובר, הדברים לא יכולים לחזור על עצמם.
אתה אומר, למרות שיש קואליציה של 64 מנדטים, כל חבר כנסת או כל מפלגה פתאום מרגישה שיכולה לסחוט או לאיים בכל מיני איומים, ואתם אפילו לא מותקנים, אתה קורא על זה בפושים. אני רוצה לשאול אותך רגע שוב על סוגיית האופוזיציה. נכון, אתה צודק, שהם פרשו, הם נמצאים באיזשהו מקום קיצוני, אי אפשר להגיע אתם אולי עד עכשיו לנקודת אמצע. אתה שמעת מראשי אופוזיציה, מחברי אופוזיציה, מדברים על המילה פשרה, הם אומרים גם אנחנו בעד תיקונים, אבל לא בצורה הזאת, לא בדרך הזאת, לא בעוצמה הזאת. שמעת מה כן? מה באופוזיציה מוכנים לחוקק? על מה הם כן מסכימים? מישהו מכם שמע את זה? יודע לומר לנו?
לא, היינו די בהסכמות, די בבית הנשיא, סליחה, היינו די קרובים להסכמות. אני לא אגיד שלא. היו דברים. אני נכון שאני אומר שהאופוזיציה קצת שכחה שלקואליציה יש רוב. זה טבעו של עולם במדינה דמוקרטית, כן? ולכן יכול להיות שהיה להם, איך אני אגיד, תיאבון רב מדי או חשש גדול מדי מכל המתפרעים האלה. תשמע, אני גם, עוד פעם, אני מנסה להיות מאוד אובייקטיבי, כי פוליטיקאי אני מבין אותם, כשהחבר'ה האלה צורכים עליי ברחוב, עם כל מיני, אתה יודע, קריאות גנאי.
כן, הבושה וכל האמירות האלה, כן.
כן, אז אני אומר להם, אתם צודקים, אני ממש לא בסדר, אל תצביעו בשבילי יותר, מחייך והולך הלאה. כן, וברור
ש... אולי זה הסיפור, חבר הכנסת דלשטיין, אתה יודע, יש כאלה שטוענים, ויש הרבה צדק אולי באמירה הזו, שהסיפור זה לא הרפורמה. זה אהוד ברק שתכנן כבר לפני הרבה מאוד שנים את הצעדים האלה, זה כל מיני רדיקלים בשמאל שרוצים רק להפיל את ממשלת הימין. הם הפגינו על הגשרים עוד לפני שהממשלה בכלל הושבעה.
אבל היא הנותנת, היא הנותנת, זה מה שאני אומר מלכתחילה. אמרתי עוד כשאז דחפתי להידברות, אמרתי בואו נבודד אותם, בואו נבודד את הקיצוניים האלה, את הגרעין הקשה, את כל הבלפוריסטים והדגלים השחורים שהפרסומאים שלהם אמרו להם להחליף את הדגל השחור בדגל ישראל, אז הם נזכרו שיש דגל ישראל. ראית אותם לפני שנה, מישהו שבכלל מתקרב לדגל ישראל, שתולה דגל ישראל ביום העצמאות? לא, עכשיו הם כולם מסתובבים עם דגל ישראל ביד. אז אני אומר, בואו נבודד אותם, בואו נשים אותם במקום האמיתי שלהם של כמה אלפי איש שמונעים משנאה ובאמת לא מעניין אותם שום דבר ורק רוצים לשרוף את המדינה. אבל מה עם עוד עשרות אלפים שלצערי הרב הגיעו לידיים שלהם כי אנחנו עשינו טעויות ואנחנו דחפנו אותם לשם. וזה עשרות אלפי יהודים, אנשים טובים ונורמטיביים, שפשוט שטפו להם את המוח, כמו שאמרתי, מיטב הפרסומאים, שטפו להם את המוח, ואנחנו במקום לתת קונטרה, במקום לענות לזה, קפצנו קפיצת ראש, בלי להתכונן, וזאת התוצאה.
טוב, הדברים בהחלט ברורים, בוא נדבר באמת ברשותך מילה אחת על הביטחון, כי מלבד שמועות על דיון משמעותי עם כל ראשי מערכת הביטחון, על מה שקורה בצפון, ואולי אפילו איומים קונקרטיים, והזזה של חטיבות וגדודים מכאן לשם, לא נפרט ככה עם מספרים ופרטים, אבל דברים כאלה ממש מתרחשים ביממות האחרונות. אתם בוועדת חוץ וביטחון מעודכנים, הוועדה מתכנסת, אתם מודעים למה שקורה, כי קבינט ביטחוני לא מתכנס, אז מי חוץ מראש הממשלה ברמה הפוליטית ושר הביטחון יודע על מה שקורה?
לא, קודם כל הוועדה מתכנסת באופן תדיר, באופן שמאפשר לחברי ועדה ובמיוחד לחברי ועדות המשנה של הרלוונטיות לראות מה קורה, לשמוע מה קורה, לפקח על מה שקורה. רק לפני מספר ימים היה אצלנו הרמטכ"ל, מחר בבוקר אנחנו נפגשים עם שר ביטחון, ולכן ועדה יש דיווחים שוטפים, לכן אנחנו יודעים מה קורה, היינו גם לא מזמן בסיור בפיקוד צפון שעליו דיברת, ואני גם רוצה לומר לכל המאזינים, לפעמים קצת אנחנו מגזימים, זה לא שצריך עכשיו, אתה יודע, לרוץ למכולת הקרובה,
לא פותחים מקלטים
עדיין. גפרורים במלח, כן, ולרוץ למקלט. זה לא המצב, יש לנו מצב מתוח, האויבים שלנו גם מסתכלים בהנאה, במיוחד חיזבאללה ונסראללה שרואה את עצמו מומחה גדול לחברה הישראלית, אז הוא באמת בהנאה מסתכל על מה שקורה ואומר, נו, אמרתי לכם שהאישות הציונית תאכל את עצמה מבפנים, הוא אומר את זה בכל הנאומים שלו. אז לכן אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש ולא לתת לו, לעשות לנו פרובוקציות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. ואם אתה שאלת אם יש עוד אנשים במדינה חוץ מראש הממשלה שמפקחים ויודעים...
לא, קבינט מדיני ביטחוני לא מתכנס כל כך הרבה זמן, ואנחנו שומעים על הדיווחים האלה, ואתה מספר לנו שיש מתיחות, ואדוני אומר שאתם פוגשים את הרמטכ"ל ומעודכנים, ואני מנסה להבין... מה לא תקין ששרי הקבינט לא מתיישבים פעם בשבוע, שבועיים, בטח בעיתות כאלה, להתעדכן מה קורה?
אני לא הכתובת הנכונה לשאלה הזאת. אנחנו, כפי שאמרתי, את הפיקוח שלנו עושים. אני ודאי שבעד כינוס קבינט באופן יותר תדיר ויותר מסודר, אבל אני לא הכתובת לשאלות האלה.
אוקיי, חבר הכנסת, השר לשעבר יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה לך.
תודה גם לך, ערב טוב ושבוע טוב. ערב טוב.